לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
בית בניסן תשע"ח וביומן לפי שעה היום אירועים הביטחוניים סביב פיגוע הריסה הקטלני שבו נרצחו סרן זיו דאוס וסמל נתנאל קהלני ושני חיילים נוספים נפצעו. האירועים הללו והאירועים סביב השמדת מנהרת הטרור מדווחים וזוכרים כאן בערוץ 7 באופן רציף. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן ברצף האירועים במבזקים ובכתבות של כתבנו מהשטח וממערכת הערוץ. ביומן אנחנו נביא בפניכם כמה עניינים נוספים. אנחנו נדבר איתכם על תופעה. עורכי דין ערבים ישראלים פותחים משרדים ביהודה ושומרון, מעודדים פועלים מיהודה ושומרון לתבוע תביעות שווא את מעסיקיהם הישראלים. הם זוכים לאוזן קשבת מבתי הדין. תהיה איתנו כאן מנכלית של חברה לתפעול פרדסים באזור הדרום. היא תספר לנו על התופעה הזאת והיחס הבעייתי מאוד של בתי הדין לענייני עבודה לתביעות הסרק הללו. ושוב אפליית ספורטאים דתיים, לא רק בענף הכדורגל. הראל ציון הוא תלמיד כיתה י' בישיבה תיכונית, הוא נאלץ לוותר על קרב הגמר באליפות ישראל לבני נוער באיגרוף, רק משום שהקרב התקיים בשבת. בעקבות האירוע הזה פרנה פרופסור אביעד הכהן לשרת התרבות והספורט, השרה מירי רגב, או גם לאישים נוספים בדרישה לחדול את האפליה המתמשכת הזו. אנחנו נשמע ממנו את פרטי המקרה, גם על דרישתו מהשרה, גם על הדברים שנאמרו לגורמים הנוגעים בדבר, וגם נתהה בכל רם איך ייתכן שאפליה מתמשכת שכזו מתקבעת בתודעה הישראלית פשוט כנורמלית. החל ממחר אצל האקרנים ברחבי העולם הסרט שבעה ימים באנטבה. אם עד כה התרגלנו לראות בלוחמי צהל את גיבורי הפרשי, את החטופים לנפגעי החטיפה ואת המחבלים החוטפים לכוחות הרוע של החטיפה, הרי שבסרט הזה תתכוננו הכל הפוך. הסרט מציג את נקודת מבטם של החוטפים, יוני נתניהו מתואר בו כדמות זניחה ושולית, עוד כמה וכמה עיוותים היסטוריים שעליהם נשוחח עם איש המוסד לשעבר אבנר אברהם, מי שחקר במשך שנים את מבצע אנטבה, ליקט פרט לפרט ופריט לפריט ויצר תערוכה בינלאומית ובפריטים אותנטיים הקשורים לחטיפה. אנחנו נשמע את עמדתו לאחר שצפה בסרט הזה. וכמו בשבועות הקודמים, גם השבוע אנחנו נעלה כאן את סיפורה של עוד אחת מהשיירות שנפלו בתקופה הזו לפני 70 שנה, הפעם שיירת הדסה שבה נהרגו 78 אנשי השיירה בידי פורעים. בנו של סגן מפקד הדסה בשנת 48 יספר לנו על השיירה שבה נרצח אביו יחד עם עוד 77 נושאי השיירה. הוא ידבר גם על 22 נהדרים שעדיין קיימים מהאירוע ההוא. לא כולם נמצאים, הגיעו לקבר ישראל. האם ייתכן שהם קבורים בבית העלמין המוסלמי בירושלים? רק בגלל סירוב הוואקף אין יכולת לברר את פרטי התמונים שם. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום, אנחנו אומרים לרעות סלומוביץ', שלום לך.
שלום, שלום, שבוע טוב.
מנכ"לית חברת אגרוסול תפעול פרדסים באזור הדרום. וממך אנחנו, אנחנו עומדים לשמוע על תופעה מאוד מאוד מעניינת שאתם חווים אותה ביומיום, ומסתבר שלא רק אתם. קשר משפטי מאוד מאוד בעייתי בין עורכי דין ערבים ישראלים לבין פועלים פלסטינים שמועסקים בחברות ישראליות כמו החברה שלכם, והמטרה היא תביעות סרק, כדי לפגוע בכיס של המעסיק. בואי ספרי לנו קצת ככה, גם מהניסיון הספציפי שלכם וגם באופן כללי לתופעה.
כן, לגמרי, שימון, כמו שאמרת, אנחנו חברה בגדול שמאבדת פרדסים, אנחנו עובדים לרוב בדרום הארץ, חלק נכבד בארץ, ואנחנו עוסקים בעצם בעיבוד הפרדסים של אותם קיבוצים שאנחנו עובדים איתם, אנחנו מעסיקים מדי יום משהו כמו 150 עובדים, וכל התופעה המכוערת הזאת שאנחנו מתעסקים בה ביום יום, זה תביעות סרק של עובדי שטחים, העובדים בעצמם מספרים לנו איך זה עובד, יש הרבה עורכי דין ערבים שהם פתחו משרדים בשטחי הגדה.
הם עורכי דין, רגע, עורכי דין ערבים ישראלים?
נכון.
שאומרים בואו נפתח סניף בג'נין או, או בדרום הר חברון?
צורך עניין, כן.
כן.
אותם עורכי דין ערבים הם מעסיקים לידרים, אותם לידרים משכנעים עובדים שעבדו בישראל לתבוע תמורת עמלה מסוימת. אנחנו כמובן מעסיקים אותם בצורה חוקית, הכל בכפוף להסכם קיבוצי, תלושים מסודרים חודש בחודשו, כל הפרמטרים שהם זכאים להם הם מקבלים אותם ממש בכפוף להסכם הקיבוצי, וזה עדיין לא נותן לנו את החסינות מתביעות. העובד תמיד ייצור תביעה מנופחת, חסרת שחר, הוא יטען שהוא לא קיבל הודעה על תנאיו, שפוטר, שלא שולמו לו נסיעות, שלא שולם לו, לא שולמו לו שעות נוספות, הכל הוא יטען. צורך העניין גם, הרבה פעמים קרה שקיבלנו תביעה עם תלושים פקטיביים, שהם על שם עובד אחר, הם לא על שמו של העובד שעבד אצלנו, על עובד שטען שהוא עבד 19 חודשים, שבפועל הוא עבד רק, צורך העניין, 10 חודשים, הכל מסולף, הכל שבלוני, הכל לא נכון, ועד שאנחנו מביאים, אתה יודע, את הכתב ההגנה שלנו לבית המשפט.
רגע, לפני כתב ההגנה. אז זה פשוט שנבין. מדובר בפועל שנמצא כרגע לפני עזיבת העבודה אצלכם, נכון? ואז מעודדים אותו לייצר את התביעה הזאת.
צורך העניין, אני הייתך הכי ברורה. העובד שהוא מתחיל לעבוד אצלנו, הוא חושב בראש ובראשונה על התביעה שתבוא לאחר מכן. אוקיי? זו כל מטרת האישור שלו מאותה חברה שמעסיקה אותו. לא משנה אם הוא עבד אצלך חודש, שנה, שנתיים, זה לא משנה התקופה. למה בסופו של דבר אותו עורך דין שיבוא וייצג אותו, ייצג אותו בצורה הכי מנופחת והכי מצולפת.
רגע, אבל זה אומר, מה שאת אומרת כאן זה שבן אדם נכנס לעבודה מלכתחילה כדי לתבוע מתישהו?
כן, זה פשוט ככה. זה פשוט ככה, אנחנו מעסיקים מאות עובדים, והתביעות זה דבר מאוד שכיח אצלנו לצערי, ובאמת הבעיה הכי גדולה שלנו בכל העניין הזה של התביעות זה השופטים וההתייחסות שלהם לתביעות. אם אנחנו באים ומוכיחים את כל העניין שיש בתביעה, ואנחנו מוכיחים את הניצול הציני להוצאות כספים ברשות החוק, בא השופט, ובתור אחד שעובד, אתה יודע, בבית דין לעבודה, הוא רואה את טובת העובד ופחות את טובת המעסיק. כרגע זה לא, פחות, אתה יודע, מעניין אותו טובת המעסיק, או העובד הוא המסכן, העובד הוא זה שחסר לו הכסף, לא מעניין אותו כל ההתנהלות, השכיחה הזאת, השבלונית, המסולפת, גם אם אנחנו באים לכדי מצב שאנחנו מוכיחים לו בכתב ההגנה שלנו, שהוא שיקר, אנחנו מביאים את התלושים האמיתיים, כן? אנחנו, מאחורי כל תלוש, מדי חודש, יש את ההסכם עבודה שלנו. הכל מצורף שם. הכל, זה סעיפי סעיפים, מה זכאי העובד ועל מה הוא חותם. הוא גם חותם כל חודש, הוא קיבל את התלוש, הוא קיבל את הכסף, ובכל זאת הוא בא ותובע.
אולי הוא יאמר, זה כתוב בעברית, אני לא מבין מה כתוב באותיות הקטנות?
לא, ההסכם שאנחנו מצורפים מאחורי כל תלוש הוא בעברית, והוא גם מתורגם לערבית. אנחנו בחיים לא חושבים לנצל עובד, אנחנו תמיד מודיעים לו על כל מה שמגיע לו, ותמיד הכל זה על פי חוק. הכל על פי חוק. מה שמגיע לו הוא מקבל. הכל מפורט בתלוש, שחור על גבי לבן. השופטים רואים את זה. לא פעם קרה שבאנו וביקשנו מבית דין לעבודה למחוק תביעה מסוימת, כי מכמה טענות, כי הוא בא וטען חודשי עבודה לא נכונים, שעות עבודה לא נכונות, תקופה לא נכונה, הוא ביקש שבית דין לעבודה בתל אביב יבוא ויבדוק את התיק בזמן שהוא עבד באזור באר שבע, בגלל הרבה בעיות.
זאת אומרת, אתם מציגים לבית המשפט את השקרים אחד לאחד, ו...
ואז אנחנו גם באים ומבקשים שבית דין יראה לנכון אם לפסוק הוצאות, ואם לא. שהלכה למעשה, אתה יודע, ברור מאליו שאחרי שאנחנו בתור מעסיק גם שילמנו הכל כחוק, גם באנו והכנו כתב הגנה מאלף ועד אב כמו שצריך, אנחנו כן מצפים מבית דין לעבודה שיעשה את העבודה שלו, כי כן, הוא צריך לעמוד במשבצת של הגורם הניטרלי ששבא ועושה את העבודה שלו כראוי ולא הולך לטובת אחד מהצדדים, כן? אז אנחנו מצפים שיפסוק הוצאות במקרה כזה. תסכים איתי, לא?
כן, ואתם מוציאים לא מעט, ובעיקר כשמדובר לא בתביעה אחת, אלא במשהו מתמשך. ובית המשפט אומר בסופו של דבר?
ימחוק את התביעה ויחזיר את האגרה לבעל כוחו של התובע, ובזה זה מסתכם. כלומר, המעסיק מכל הסיפור הזה, מה שהוא רואה זה בזבוז זמן, זה שקרים על גבי שקרים, זה הכנת כתב הגנה שלא יצא ממנו שום דבר, וזאת... למרות שהשופט ראה שמדובר בתביעה שקרית ומסולפת, וזה לא אחת וזה לא שתי תביעות, זה תביעות על גבי תביעות, כן? זה פשוט מסחרה. נעשית כאן מסחרה, והעובד פשוט מגיע כאחד שאין לו מה להפסיד. צורך העניין, הוא מגיע עם התחתונים שלו, ויכול מאוד להיות שהוא יצא עם איזה כמה אלפים טובים, כמובן שהעורך דין שמייצג אותו ייקח שם חלק לא מבוטל מהכסף.
אתם אם אני מבין נכון, יודעים גם כמה גובה העמלה פחות או יותר שמקבלים אותם עורכי דין.
נכון מאוד, הם מקבלים משהו שנע בסביבות ה-20% עמלה, וזו תופעה מכוערת, ואנחנו רוצים פה להעיר את המתים, את כל הרשות השופטת.
עכשיו, את כל הדברים האלה שסיפרת, זה שיש פה מגמה ושהדברים האלה מתארגנים בצורה מסודרת, ויש פה את האנשים שמעודדים את העובדים, כל הדברים האלה אתם יודעים מתוך, לא רק מהניסיון שלכם כנתבעים, אלא גם מהעובדים עצמם שמספרים לכם.
ברור, ברור. יש לי המון עובדים, יש לנו המון עובדים שאנחנו מעסיקים אותם כבר המון שנים, וזה סוג של טקס. כולם עוברים במחסום, לא משנה, יש כמה מחסומים. כן, אנחנו רואים, אנחנו מכירים אותו, עורך דין הזה והזה, הוא חלק שם כרטיסי ביקור, בטח, הם יושבים שם, מכירים אותם, הוא התבע, לא, הוא לא התבע, הוא מהמשפחה של ההוא. הם כולם מכירים שם את כולם, הם כולם יודעים מה קורה עם כולם. הכל בסדר, למה? כי הם באים לדפוק את המערכת, ממש ככה, וזה קורה. והם מצליחים, ואתה יודע למה הדביעות האלה לא נכחדות בסוף? כי הם עלו על השיטה, זו שיטתיות, וזה מצליח להם. ומי בסוף מפסיד מכל הסיפור הזה? אנחנו המעסיקים. אנחנו גם נותנים להם את השכר ממש כמו שמגיע להם, מעסיקים אותם כחוק, נותנים לבית המשפט, אתה יודע, כתב הגנה מסודר, מפורט, ואין מצב שהמעסיק ירוויח מזה. אם הוא צריך להרוויח מזה, על פי חוק, הוא לא ירוויח שקל מזה. אבל... אם חלילה קרה שהגשנו כתב הגנה לא מסודר, או לצורך העניין שהלכנו ובאנו וביקשנו לדחות דיון ולא הגענו לדיון, ברור שיפסקו לנו הוצאות. אבל אם זה הפוך, לא, מותר לעובד לא להגיע, מותר לעובד לשקר, מותר לעובד לסלף, מותר לעובד להציג תלושים שהם לא שלו, מותר לעובד לעשות מה שבא לו, כי הוא המסכן והמעסיק, הוא זה שפשוט צריך לשלם את הכסף, לטוב ולרע.
אתם נמצאים בקשר עם מפעלים או חברות מקבילות שיכולים לספר על דברים דומים?
בהחלט. התופעה הזאת שכיחה אצל המון קולגות שלנו. זה עצוב. אנחנו משתפים את התופעה הזאת עם לקוחות שלנו גם. אנחנו נמצאים מול שוקת שבורה, אני אגיד לך את האמת. גם הלקוחות שלנו שהם משוועים לעובדים, כן? כי פרי שנמצא על העץ, יש לו חלון הזדמנויות מאוד ברור להיכתף. הוא לא יכול לחכות לעובד שיתבע, שלא יתבע, שיגיע, שלא יגיע. אנחנו נמצאים במצוקת עובדים, והעובדים שבסופו של דבר כן נמצאים איתנו ועובדים תחתנו, הם עובדים תחת זמן מסוים, כי גם הם רוצים לברוח עם האישור, לטבוע ולא להגיע לעבודה. יש דינמיקה מטורפת, העובדים בסופו של דבר הם, הם, אותה אוכלוסייה שעובדת איתנו, הם לא אנשים רציניים שהגיעו לעבוד, כן, מרביתם הם כאלה שבאים לעשות בעיות במרכאות, כן, קשה לבוא ולשמור עליהם, והלקוחות מבינים את זה, והם, אנחנו לא יודעים מה לעשות, הלקוחות לא יודעים מה לעשות, אנחנו כמעסיקים לא יודעים מה לעשות, הקולגות מספרים לנו, זה אותו דבר, זה קורה אצל כולם, זה משהו מאוד שכיח, באמת, התביעות זה כמו פטריות אחרי הגשם אצלנו, וזה עצוב, עצוב שהמערכת השופטת שצריכה לעשות את העבודה שלה, בסופו של דבר בשעת השין, לא מבצעת את העבודה כראוי, וחבל.
בסופו של דבר, מי שיכול להיפגע מהעניין הזה בטווח הרחוק אולי, זה לא רק אתם המעסיקים, אלא גם הפועלים הפלסטינים, פשוט כי אנשים יחפשו חלופות, בגלל חוסר האמון כלפי אותם פועלים פלסטינים, וזהו, ימצאו אם זה סינים, רומנים, תאילנדים, זה לא משנה מי. העיקר לא להתעסק עם פלסטינים.
בהחלט. אני יכולה להגיד לך שלא פעם אנחנו חשבנו, כבר עכשיו אנחנו חושבים על חלופות, לבקש מרשות האוכלוסין והגירה איזה היתר להעסיק כמה עשרות עובדים שהם לא פלסטינאים, להביא אותם מחול, כי אנחנו יודעים ששם אנחנו נשיג רצינות יתרה, אנחנו כמובן לא נראה את התביעות האלה, כי הם כן באו לעבוד, הם כן מחפשים את הפרנסה שלהם, הם כן מחפשים לבוא ולהיות העובד הלויאלי, הרציני, ופחות לבוא ולעשות משחקים ולקבל את האישור הוורוד ברשות רשם האוכלוסין והגירה, אתה יודע, בשביל שבסופו של דבר, בסוף היום, לתבוע את המעסיק. אנחנו מחפשים עובדים רציניים. וזהו, התופעה הזאת היא ממש קשה לכולנו.
טוב, אנחנו שמענו רמזים על דבר כזה, אבל לא בצורה כל כך מרוכזת ומסודרת, לשמוע את הדברים ככה מול הפנים. מעניין שהדברים הללו בסופו של דבר נשמרו יחסית בחשאי, לא שמענו הרבה חקלאים שמדברים על התופעה הזאת, אולי ככה בעקבות הדברים שלך כרגע, דברים יצאו בצורה יותר רחבה, שאולי תביא לאיזשהו פתרון. רעות סולומוביץ', מנכ"לית חברת גרוסול, תודה רבה לך על הדברים, ונקווה לבשורות טובות.
תודה לך שימון, שיהיו בשורות טובות, שבוע טוב.
יום טוב.
נתראות.
שוב אנחנו עם מקרה של אפליית ספורטאים דתיים, שוב זה קורה לא רק בענף הכדורגל. שלום, אנחנו אומרים לפרופסור אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי, שערי מדע ומשפט, שלום לך.
שלום וברכה.
אנחנו מדברים הפעם על סיפורו של הראל ציון, תלמיד כיתה י' באחת הישיבות התיכוניות, והוא יודע להתאגרף, והוא נאלץ לוותר על קרב הגמר באליפות ישראל לבני נוער באגרוף, רק כי היא התקיימה בשבת.
כן, הדבר הזה ממש דואג לשמיים. מדובר כפי שציינת בתלמיד שלומד בישיבה תיכונית, שגם ככה העומס מוטל עליו מבחינת תוכנית הלימודים גדולה מאוד. הוא מצליח לשלב, כמובן בהסכמת אנשי הישיבה, גם את התחרויות שלו בנושא האגרוף, את האימונים שלו, שמדובר באימונים קשים מאוד. לא רק שהוא מצליח להתאמן, אלא הוא מצליח גם להצטיין. הוא הגיע לשלב הגמר, הייתה אליפות ישראל בנצרת עילית, התחילה ביום חמישי, הוא עבר לתחרויות ביום שישי, הצליח גם שמה. הובטח לו, וזאת נקודה חשובה, הובטח לו על ידי אנשי איגוד האגרוף, שבמידה בו יעלה לשלב הגמר, הם ידאגו לכך שהשלב שבו הוא עצמו צריך להתחרות, לא יהיה בשבת, יהיה במוצאי שבת, או ביום שישי לפני כניסת השבת. הבטחה לחוד ומעשים לחוד, הבטחה הזאת לא קוימה, הוא חזר לביתו בפחי נפש, אפשר לשאר את עוגמת הנפש שהייתה לו, מעבר לעוול שיש כאן כמובן באפליה, רק בשל כך שאדם הוא שומר שבת, דבר שאנחנו רואים אותו חוזר ונשנה, לכן אנחנו פנינו בשם הקליניקות המשפטיות במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, כפי שעשינו בעבר, יחד עם נבחרת השבת, כדי לדאוג שדברים כאלה קודם כל לא יקרו בעתיד, גם לשרת הספורט, גם למנכ״ל משרד הספורט, גם לנשיא האיגוד אגב, שהוא לא אחר מאשר יהודה ויינשטיין, שהיה יועץ המשפטי לממשלה, וכמובן גם לאיגוד האגרוף. אנחנו רוצים לקוות שזאת הפעם האחרונה שאנחנו מתקלים בזה, למרות שלצערי אני לא בטוח שכך יקרה.
זהו, כן, אנחנו זוכרים שלא יודע בדיוק מתי זה היה, מן הסתם אצלך יש את התיארוך היותר מדויק, השרה רגב כבר פנתה אל האיגודים השונים, ואמרה להם, תנו לספורטאים שומרי שבת אפשרות להתמודד באופן שווה, בימי חול, לא קורה.
אז לא רק שהיא פנתה, קודם כל למען הדיוק ההיסטורי, עוד הרבה לפני עשר, כבר לפני 10 שנים, כאשר הצגתי את הסייף, יובל פרויליך, שנתקל באותה בעיה, בזמנו פנתה השרה לימור לבנת, ולאחר מכן גם יצא מנכ"ל משרד הספורט, וקיימו ישיבות, היו ישיבות בכנסת בראשותו, בוועדת החינוך והספורט, בראשותו של חבר הכנסת דאז, זבולון אורלב, והבטחות מכאן ועד הודעה חדשה, והשרה רגב לשמחה יאמר, שגם היא נכנסתה לתפקיד השנה, כשניהלנו את המאבק גם בנושא השחייה, גם בנושא ההתאמנות, היא נכנסה לעובי הקורה ושלחה מסר ברור, ויותר מזה, גם מהעתירה שהגשנו לבגץ, משרד הספורט הבטיח שכאשר הוא נותן תמיכות, כסף, מימון לאותן קבוצות ספורט, דן איגודי ספורט, שרב רוב תקציבן אגב, ניזון מקופת הציבור, זה לא אנשים פרטיים שהם מגייסים כסף, עושים תחרויות, אלא הכל מקופת הציבור, שיבטיחו שאכן התחרות תהיה שוויונית. לצערנו זה עדיין לא קורה, יש קצת שיפור, אבל לצערנו זה עדיין לא קורה, ואנחנו חייבים להמשיך בעניין הזה בכל המישורים, גם במישור המשפטי, אבל הוא פחות מזה במישור הציבורי ובמישור הפוליטי, להפעיל את הלחץ, כי בעיניי זה מעשה שלא יעשה, הופכים את האזרחים שומרי השבת במדינת ישראל, לאזרחים סוג ב', כאשר מדובר בחובות, הם ממלאים את מלוא החובות, כאשר מדובר בזכויות, הם שווים הרבה פחות, זה דבר כמובן שלא מתקבל על הדעת.
שמעתי את ירון לונדון לפני מספר ימים, באיזשהו רעיון אומר, תשמע, אתה בחרת להיות אדם שומר מצוות. המציאות היא שכל אחד יכול להתמודד. זה שאתה החלטת להיות שומר מצוות ולא להתמודד בשבת, בעיה שלך.
ממש לא. קודם כל אנחנו יודעים שאדם שהוא מאמין ושומר מצוות, אז הוא עושה את זה מכיוון שזאת אמונתו, וזה לא עניין של בעיה. זה עניין שכל דמוקרטיה הכי בסיסית בעולם, בוודאי דמוקרטיה ליברלית, מכבדת את הזכות הזאת, הזכות של כל אדם, זו זכות חוקתית, זה לא איזה זכות משנית, אלא זכות ברמה, במדרגה הנעלה ביותר, ולכן הטענה הזאת, עם כל הכבוד, היא פשוט מופרכת, אין לה שום בסיס, חסרת שחר. מעבר לזה, אני רוצה גם להזכיר שהשבת, לא רק בפן הדתי, השבת הייתה מאז ומתמיד ערך לאומי, למין יסודה של התנועה הציונית, עוד הרצל, הסתיר את זה שבמוסדות התנועה הציונית לא יחללו שבת כדי לאפשר באמת גם לאנשים שומרי שבת להשתלב באופן מלא בתנועה הציונית, ובוודאי מדינת ישראל, הכניסה את השבת לחוק הראשון שנחקק במדינת ישראל, לפקודת סדרי שלטון והמשפט, החוק הראשון שנחקק כשלושה שבועות אחר הכרזת המדינה, הכריזו על כך ששבת היא יום המנוחה הרשמי, ולא לחינם, זה החוק הראשון, ולא לחינם הכניסו שם את השבת. אז לבוא ולומר שמישהו שומר שבת, ואפילו לא מטעמים דתיים, וכל וכל מהם זה מטעמים דתיים, או אפילו מטעמים לאומיים, כשזה יום המנוחה, אתה יכול להכריח אדם להתמודד בתחרויות של יכול ביום המנוחה, דבר שלא מתקבל על הדעת, מעבר לזה, כפי שאמרתי, שהוא פוגע בזכויות יסוד חוקתיות, ראשונות במעלה, ואת זה גם בית המשפט אגב כבר יימץ בכמה פסקדים שפנינו אליו. אני רוצה לקוות שלא נגיע שוב לבית משפט, זאת לא המטרה.
למה שלא תגיעו לבית משפט? אני מבין את הנימוס ואת העידון, אבל זה לא איזשהו נימוס מפדלניקי כזה. זאת אומרת, למה באמת לא ללכת עם הדבר הזה עד הסוף?
אז אני רוצה להזכיר, כן, אני רוצה להזכיר שממש בימים האלה תלויה ועומדת עתירה באמת של נבחרת השבת, של אותה קבוצה בתחומי השחייה וההתעמלות, שנתקלים בדיוק באותה בעיה, נערים ונערות שרוצים להתמודד כשווים בין שווים, אגב, לא מבקשים שום זכויות עודפות, והעתירה הזאת תלויה ועומדת, והשופטים כבר הביאו יותר מאשר ההדה לציון הזה, וזה פשוט הסברים, אנחנו מחכים כרגע להסברים עם משרד הספורט, ומה הוא הולך לעשות באופן מעשי, אבל כל פעם נולד מקצוע חדש, אני חושב שזה לא עניין של מטרה או של נמיכות קומה, המטרה היא לנהל את החיים לא באמצעות בתי משפט, אני חושב שזאת חובתה של המדינה, היא צריכה לעשות את זה גם אם אף אחד לא פונה לבית משפט, כי ברור שאם לא תהיה ברירה, אנחנו נחזור ונעמוד על זכותו של כל אזרח שומר שבת, או אזרח שרוצה לשמור את יום המנוחה שלו לפי מצוות דתו, שלא יצטרך להפסיד בגלל זה ולהיות מופלה לרע, רק בשל רצונו לקיים את מצוות אמונתו, דבר שלא מתקבל על הדעת, כפי שאמרתי, ומנוגד לכל ערך דמוקרטי, לכל מדינה דמוקרטית ראויה לשמוע.
אני רוצה רגע לבקש ממך, פרופסור הכהן, לצאת רגע מעמדת המשפטן הבכיר, ולשמוע ממך את עמדתך כמישהו שחי פה כמה עשרות שנים ומצוי בנבחי החברה הישראלית. איך לדעתך קרה שאת המונח הדתה הצליחו להטמיע היטב, זה קיבל את הצליל הזה של שם של מחלה, וההפליה המובנית הזאת של ספורטאים, גם בענף הכדורגל, מאות ספורטאים מבקשים, ספורטאים ומאמנים ואנשים שנמצאים מסביב לענף הכדורגל, מבקשים שלא לעבוד בשבת, הם מופלים, וגם אותם ענפי ספורט שאתה מכיר אותם היטב מתוך ההתמודדויות המשפטיות, מופלים החברים. ולמרות זאת, זה לא, תשאל את האזרח המצוי בישראל, זה לא מוכר, לא מוכר הסיפור הזה של אפליית ספורטאים שומרי מצוות.
זאת בעיה כמו תמיד של יחסי ציבור ושל דוברות. יש לזה ביטוי, אבל ביטוי לצערי פחות רועם מאשר התופעות של ההדתה במרכאות או שלא במרכאות שדיברת עליהן. והכל עניין בסופו של דבר של השמעת הכל הזה, והשמעת הכל הזה בכל במה אפשרית, כולל מה שאנחנו עושים עכשיו, וכולל באמצעים אחרים, ובכל המישורים, כדי שהזעקה הזאת תבוא, וכפי שאמרתי, צריכה להיות זעקה שמשותפת לכל אזרחי מדינת ישראל. זה לא עניין של דתיים או לא דתיים. מי שרוצה שתהיה פה חברה דמוקרטית אמיתית, שבה מכבדים מצד אחד גם את זכותו של אדם לא לשמור שבת, אבל גם את זכותם של שומרי השבת, ומי שהשוויון הערך יקר בעיניו, וזה אחד מהערכים שעליהם קמה ומתכוננה מדינת ישראל, אז הערך הזה צריך להיות חשוב בעיניו. ואיך מפיצים את זה הלאה, צריך לעשות לפעול בכל המישורים, במישורים החינוכיים ובמישורים הסברתיים ובתקשורת, בכל הערוצים בתקשורת. ואת הדבר הזה צריכים כולנו לעשות, זה לא משימה שמוצאת על אדם אחד. אני מעריך שנמשיך לעשות אותה בנחישות, ובמרץ רב גם הדברים האלה יחלחלו. בסך הכל, כל מי ששומע שזה כן מגיע אליו, משתכנע שאכן יש פה משהו צודק, מאבק צודק, זה לא עניין של כפייה, אלא להפך, של רצון לאפשר לאדם לחיות על פי אמונותיו ודעותיו.
פרופסור אביעד הכהן, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי ההתמודדויות הללו שלכם. נשמע כל כך הגיוני, כל כך פשוט, בכלל לא ברור למה צריך להתמודד על העניין הזה, אבל איפשהו, התמענו במוח את זה שספורט קורה בשבת, משום מה. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך ולכל המאזינים.
כל טוב. החל ממחר יצא לאקרנים ברחבי העולם הסרט שבעה ימים באנטבה, ואם עד עכשיו התרגלנו לראות בלוחמי צהל את גיבורי הפרשה, את החטופים כנפגעי החטיפה, ואת המחבלים החוטפים לכוחות הרוע של החטיפה, אז בסרט הזה הכל הפוך. הסרט מציג את נקודת המבט של החוטפים. יוני נתניהו מתואר כדמות שולית וזניחה, ועוד כמה וכמה עיוותים היסטוריים שעליהם דובר לא מעט בתקשורת עוד בשלבי סוף ההפקה של הסרט הזה. ועכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם מי שצפה בסרט בהקרנה מיוחדת בניו יורק, ואיתנו נמצא על קו הטלפון איש המוסד לשעבר אבנר אברהם. שלום לך.
שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
מי שחקר במשך שנים את מבצע אנטבה, ליקט את הפרט לפרט ופריט לפריט, וגם יצרת תערוכה בינלאומית שבה פריטים אותנטיים שקשורים לחטיפה הזו, ואנחנו תופסים אותך בניו יורק, אתה צפית בסרט הזה, ומה אתה אומר לנו? אנחנו צריכים למה להתכונן? להתכוננות ספיגה?
אז אכן, הסרט הזה שמתאר למעשה, זה לא רק סיפור ישראלי, זה מתאר את פעולת הקומנדו החשובה, הגדולה והמוצלחת אולי בעת המודרנית. בסרט הזה זה הופך לסיפור שמסופר מצידם של הטרוריסטים, שהם בעצם זוכים להאנשה עם א', כשהדברים עצמם בעצם עטופים גם בניסיון לחבר את הכל לבעיה הפלסטינית. כלומר, השקופית האחרונה בסרט מציינת שנכון להיום, שנת 2018, לא מתקיים מסע ומתן לשלום בין הישראלים לפלסטינאים. עכשיו, הסרט עצמו יש בו מבחינת הפרטים והדיוק פספוס. קודם כל, מבחינת טכנית, מבחינת חומרים שאני אישית חשפתי בתערוכה שלי, המילה מוסד לא קיימת בסרט הזה. אלמלא החומרים שהמוסד סיפק, המבצע הזה לא היה מתקיים, זה היה חלילה הופך להיות מעלות מספר 2. החטופים הזרים ששוחררו אחרי הסלקציה הנוראית שנעשתה שם, נחקרו על ידי אנשי מוסד בפריז, והמידע הרב שהם סיפקו, המידע...
זה לא, אמירם לוין הוא זה שעשה את התחקיר בפריז, נכון?
אמירם לוין אכן היה נציג הסיירת, הוא התלווה לחלק מהחקירות, כי החקירות התבצעו במקביל במספר מוקדים, אבל אכן הוא היה שם.
ושם תוחקרה, רק נגיד ככה בסוגריים, שם בין השאר תוחקרה גם סבתו של סגן אלוף אימנואל מורנו, זיכרונו לברכה, שהיא נתנה סרטוט של מה שקורה בטרמינל.
נכון, המוסד השיג את התרשימים, מסולל בונה את התרשימים של הטרמינל, וכל חטוף ששוחרר והסכים לדבר קיבל כזה תרשים והתבקש לציין על גביו את כל הפרטים. אז קודם כל הפרטים המקצועיים הם לא נכונים. דוגמה נוספת שהיא ממש צרמה לי, רבין, פרס והרמטכ"ל יושבים סביב שולחן, הרמטכ"ל מתקשר לאידי אמין ומדבר על ליבו שישחרר את החטופים ועל ידי כך יקבל פרס נובל. אז הייתה שיחה כזאת של מישהו אחר, של קצין נמוך יותר בדרגה בשם בורקה, שעבד עם אידי אמין, אבל השיחה הזאת לא יכולה להתקיים ולא התקיימה השיחה שבמעמד של רמטכ"ל עם אידי אמין. עכשיו, ברגע שאתה מציג פרטים כאלה שהם לא נכונים לחלוטין, זה מערער את הסרט מבחינה מקצועית. אבל בוא רגע נעבור לצד של הטרוריסטים. המחבלים הגרמנים, שני הטרוריסטים, הגבר והאישה, הם מוצגים שם כאנשים אנושיים שעושים את הכל מבחינה מצפונית, והם נמצאים מעל המחבלים הערבים, שהם נמצאים מתחתיהם בסדר הרוע. זאת אומרת, הם פחות רעים מהמחבלים הערבים. אני יכול לתת לך דוגמה, בסלקציה שנעשתה ביום שלישי, הפרידו בין הישראלים ללא ישראלים על ידי, בצורה מאוד פשוטה, פשוט לקחו את הדרכונים וקראו שמות. אבל מעדויות שאני גביתי ממקומות שונים, יהודים עם דרכונים בלגיים או אמריקאים, שרק בגלל לבושם, בגלל הטלית, בגלל הכיפה, בגלל המראה היהודי, התבקשו לסור אחר כבוד לחדר היהודים ישראלים. כלומר, נעשתה סלקציה, ויהודים גם כן הוכנסו לאותו חדר, למרות שהם זעקו וצעקו, אני לא ישראלי. עכשיו, הסצנה הזאת היא לא קיימת בסרט. כלומר, בסרט הם מראים שהאיש הוא רק... הסיפור הוא רק העברה של ישראלים. ואז קוראים לדוקטור פסקו כהן, זיכרונו לברכה, שנהרג במבצע, ופסקו כהן, אחד החטופים, עובר, נפרד עם משפחתו ועובר, ואז קוראים לאימא, ולאימא יש שני ילדים. ואז היא אומרת, לא, אני לא מוכנה, היא מחזיקה את הילדים, ואז המחבלים הערבים מנסים להפריד ולתת לה פקודה לעבור, ואז הגרמני... נקלע ומתחיל להתווכח עם הערבים ואומר לא, אני לא מוכן, ובסוף נותן לה לעבור עם הילדים. אבל סצנה שהיא ממש בולטת בעיוות, זו אישה שמתחילה באמצע הלילה לקום, לצעוק, להשתגע, להוציא כסף ולנסות להציע לחוטפים שישחררו אותה, ואז תופס אותה, אוחז בה בכוח המחבל הגרמני, אבל סוג של חיבוק. מוציא אותה מחוץ לטרמינל, יושב לידה, מדבר איתה בגרמנית, רואה שעל היד שלה יש מספר, את אותו מספר שחקקו לה על היד באושוויץ, ומניח את כף ידו על ידה ואומר לה, אל תדאגי והכל יהיה בסדר. ובסוף, בסצנה של השחרור, רואים שהיא גם זכתה להיות בין המשוחררים, כלומר לתת לה צופה את התחושה, הנה אתה רואה, הוא הבטיח והוא קיים. אתה לא רואה בעצם את הרוע, אלא אתה רואה שם שוב את האנושיות ואת הניסיון להצדיק את הסיפור. אם נעבור רגע למחבל הערבי שמוביל את המבצע הזה, את החטיפה, הוא יושב בחוץ, ויחד עם מחבל ערבי נוסף, וברקע ילדים ישראלים, קו נטוי יהודים, משחקים. הגרמניה מגיעה וצועקת, מה זה פה קייטנה, מה פתאום הם משחקים, ואז הוא אומר, הם ילדים, הם רוצים, נגיע להם, ואז הוא מספר שצהל הרג לו את הילד. Okay? מה שגם לא נכון מבחינה טכנית. זאת אומרת, מבחינה היסטורית זה לא נכון. אותו מחבל, אגב, לקראת סוף הסרט, מרים את ידו ונכנע, ומה שלא מונע מהחיילים לראות ולהרוג אותו. אוקיי? אז זה שוב סצנה שמנסה לתאר את המחבלים כאנשים הטובים וצהל כאנשים הרעים.
מה לגבי הקטנת דמותו של יוני נתניהו?
לאורך השנים הייתה היו מחלקות שאני גם הייתי צריך להתמודד איתן, מחלקות רבין פרס ומחלקות נקרא לזה מוקי בצר
ומשפחת נתניהו.
כן. עכשיו אני ברשותך אומר משהו על פרס. פרס מופיע שם כדמות צינית עם פנים קפואות שנמצא כל הזמן ברקע, והוא כביכול יש לו את אותה אמירה קבועה, לא למשא ומתן וכן למבצע, ורבין כביכול מנסים להציג אותו כאחד שכל הזמן מנסה לברוח לכיוון המשא ומתן, גם כשהמבצע מצליח ופרס אומר לו משהו בסגנון ברכותיי ראש הממשלה, המבצע הצליח, ואז ראש הממשלה רבין אומר לו, בסופו של דבר אם אנחנו לא נדבר איתם זה לא יסתיים אף פעם. שזה קצת הפוך, כי זה בעצם מה שפרס כל הזמן היה אומר. אבל נעזוב רגע את הסוגיה הזאת. זה נכון שיוני נהרג בזמן ההשתלטות הראשונית, כלומר, המרצדס שדהרה ומאחורי השני ג'יפים נתקלה בשני חיילים או יותר, יוני החליט ובצדק לפתוח באש עליהם, כי הם כיוונו את הנשקים לכיוון המרצדס. כתוצאה מכך נוצרה המולה, נפתחה אש מהג'יפ, אש של קלשניקובים, נדמה לי אפילו שהיה שם ממג עם בוכריס, ואלמנט ההפתעה נשמט. ואז הם בעצם דוהרים לטרמינל, רצים ומתחילים את הפעולה, כשיוני בעצם מקבל נורא ממגדל הפיקוח. היו על זה גם כל הזמן חילוקי דעות, מאיזה זווית ומאיזה כיוון, אבל למיטב ידיעתי נורא ממגדל פיקוח, זה מה שרואים בסרט. אבל מה שמפספס את כל סצנת ההשתלטות, זה שילוב של מופע ריקודים בסגנון אחד מי יודע, שמוצג גם בתחילת הסרט וגם בזמן מבצע ההשתלטות, ובעצם הורס את כל אלמנט, בעצם את כל הכוח של הסרט אנחנו מאבדים כשהבמאי מחליט לשלב ריקודים, מופע אגב מופע די יפה, כן? אבל זה מעין, המצלמה בעצם בורחת או העריכה ממופע שאחת השחקניות היא חברה של אחד הקצינים בסיירת, וחזרה למבצע, זה משהו שקצת מבלבל, ובכל מקרה הורס את כל האלמנט החזק של הסרט. כלומר, כל האלמנט הזה שמלאכים לבנים, אותם חיילי צהל שנכנסים עם כובעי טמבל לבנים, משתלטים על הטרמינל, משחררים את החטופים. אני חייב להזכיר בו שלפני שנתיים הייתי בניס, בצרפת, וראיינתי את הקברניט הצרפתי, מישל בקוס, והוא סיפר לי לראשונה, שאחד המחבלים הערבים הרג את אידה בורוכוביץ' מיד עם פתיחת האש. כלומר, היא שכבה בכניסה לחדר, ומיד איך שנשמעו יריות, הוא ניגש אליה והרג אותה. בסרט הזה בעצם רואים את הגרמנים והגרמניה אוחזים בקלצ'ניקובים, מכוונים אותם לכיוון החטופים, ולמעשה הם יכולים בשנייה אחת לפתוח באש ולהתחיל להרוג, אבל הם בוחרים לא לעשות את זה. אז שוב, שוב מראים את האנושיות שלהם, בסוף מראים את גופותיהם מוטלות. בקיצור, כמו שאמרת בפתיח, הסרט מציג את
המוטל
מהצד של החוטפים.
אבל יותר החוטפים, החלק האירופי של החוטפים, הם ההירואים יותר. הצד הערבי נמצא קצת ככה באמצע, בתוך צד בוויכוח עם הישראלים, והישראלים הם אלה שלא רק התעמרו בפלסטינים, לא רק לא רוצים מסע ומתן, אלא גם עד היום לא מקיימים מסע ומתן עם הפלסטינים.
נקודה חשובה שמאוד הפריע לי בסוף הסרט, אתה יודע, מסיימים את הסרט, אבל תמיד אפשר להוסיף בשקופיות עוד כמה מילים ועוד כמה דברים, ומראים שם מעין סוג של רשימה, רשימת המקולת אני קורא לזה, כמה נהרגו מהצד שלנו וכמה מהצד שלהם. זה קצת מזכיר לי את החוסר איזון בעזה, כלומר יורים עלינו טילים, אנחנו משיבים אש, ואנחנו נהרגו שמונה מחבלים, אבל נהרג רק אזרח אחד. אותו דבר בסרט, הם אומרים נהרג רק חייל אחד, נהרג חייל אחד, וארבעה חטופים, ואז נדבלי תשעה מחבלים, ועוד איזה 40 ומשהו חיילים. כלומר, שוב להראות את חוסר האיזון, להראות שהישראלים הם החזקים, והם אלה שבעצם ספגו מעט מאוד עבודות. אוקיי, זה שוב דרך לעוות את הסיפור ולהציג אותו. בקיצור, זה הסרט.
להערכתך,
אני לא אהבתי את הסרט.
לא אהבת את הסרט. להערכתך, העובדה שכדי להכיר את הפרטים הללו צריך להיות מומחה לפרשה, כמוך, כדי לזהות את הניואנסים הקטנים של כמות הפעילות של המוסד לטובת, כדוגמה, או אם כן הייתה אישה שהציעה כסף או לא הייתה אישה, כל הפרטים הללו, עצם העובדה שצריך להיות מומחה כדי לדעת אותם, זה בעצם הופך את הסרט לעוד יותר מבלבל מן הסתם.
אני חושב שכולנו גדלנו על המיזו של אנטבה, ומעטים יהיו שיצאו מהסרט וירגישו תחושת גאווה או ינו. אני חושב שבעצם הסרט הזה הוא דוגמה למסעדה גרועה שנמצאת באמצע המדבר, שאתה פעם אחת נכנס למסעדה, אוכל אותה כמו שאומרים, ואתה אומר אני לפה יותר לא אכנס, אבל גם הסרט הזה, אנשים יראו את הסרט ויגידו, מה הם יגידו, אני יותר לא הולך לסרט הזה? הרי הם באים לראות אותו פעם אחת. אני חושב שזה סרט לא טוב, הסרט הזה לא משרת את הסיפור, זה לא צריך להיות סרט דוקומנטרי.
אלא אם כן רוצים שהוא יספר סיפור אחר. אלא אם כן יש לו גם
כזה. הוא מספר סיפור שמוטה מלכתחילה, כלומר, ברגע שאתה מציג פרטים לא נכונים, אז כל הסיפור לא נכון. אני לא יכול שלא להשוות את זה לסרט על יחידת אייכמן שאני מייעץ כיום בהוליווד, ואני הייתי על סט הסרט והכנסתי כל כך המון שיפורים ושינויים ותיקונים, שהוא סרט, הוא סרט מצוין. זה נכון שהוא כמו שאמרתי, הרופא הפך להיות רופא בלונדינית בסרט, אבל הסיפור עצמו, הבסיס שלו הוא סיפור נכון, לא פוגם בהירואיות, בצדק. ופה הסרט, זה לא הסרט, הסרט הזה גורם לי להתגעגע למנחם גולן וליורם גאון ולסרט שישראל עשתה. הסרט הזה הוא לא טוב בעיניי, ולא רק בגלל שאני מומחה לסיפור.
אגב, הסרט ההוא, אם כבר אתה מזכיר את הסרט של מנחם גולן, גם הוא לקוי בהרבה מאוד דיוק, נכון? לא ניכנס כרגע לפרטים, אבל באופן כללי, כמי שמכיר את כל הפרטים,
אני אגיד לך, אי הדיוקים שמה נובעים מכך שהסרט יצא ממש סמוך לתום המבצע, ויכול להיות שהייתה שם קצת שטחיות. זאת אומרת, קודם כל, היום אנחנו מדברים על מצב שבו אנחנו מכירים את אנשי הסיירת, רוב הסיפורים כבר סופרו ונחשפו, Okay, זה לא אותו דבר. כשאתה מדבר על מבצע שבכלל הסמי להזכיר את סרב מטכ"ל, הפרטים לא מוכרים, וכשיושב תסריטאי וכותב סרט, אז הוא צריך לספק את הסחורה תוך חודש, חודשיים, ואני לא חושב שהסרט הוא ניסה גם להיות מעמיק, אבל הוא בהחלט נתן את הזווית של המבצע הירואי. זה מבצע הירואי, צריך להבין, זה מבצע שלא היה כדוגמתו. לא היה כדוגמתו. כל המדינה, אנשים רקדו ברחובות אחרי שהמטוסים חזרו. אוקיי? זה מבצע שיש בו את כל האלמנטים של סכנה, של נועזות.
ובכל מקרה, נראה בואו נחזור רגע לסרט הנוכחי, נראה שמאוד מאוד מציק לך, או מציקה לך על המטור של המוסד מכל הסרט הזה.
לא, אני נותן את זה כדוגמה, כי כל התערוכה שלי החלה במוסד, והיא בעצם הציגה את חלקו העלום של המוסד במבצע, אבל מה שמפריע לי זה שלקחו, אם אתה שואל אותי מה מפריע לי פה, לקחו את אחד הסיפורים הגדולים של מדינת ישראל וצהל, והפכו אותו בכוח, ובצורה לא מקצועית, לעוד איזשהו משהו שמציג בצורה שוויונית. שני צדדים, יש את הצד הפלסטיני ויש את הצד הישראלי, שזה כנראה מאוד פופולרי בתעשיית הסרטים, תמיד להראות את שני הצדדים ולהזכיר שהם לוחמי שלום או לוחמי
שירות. שני שבטים ילידים מתבוססים בדמם, ואנחנו האירופים מסתכלים על זה מלמעלה, בתור אנשי המוסר, הצדק והשלום.
נכון.
אבנר אברהם, איש המוסד לשעבר, נזכיר מי שהקים תערוכה מיוחדת, אותנטית, סביב הסיפור ההוא, ובהקשר שלנו מי שצפה, בין הישראלים הראשונים שצפו בסרט הזה, שבעה ימים באנטבה, אני מאוד מודה לך על הדברים.
תודה רבה ויום טוב.
יום טוב, שלום. כמו בשבועות הקודמים, גם השבוע אנחנו מעלים את סיפורה של עוד אחת מהשיירות שנפלו בחודש מרץ 48, לפני 70 שנה, חודש השיירות, אפשר לקרוא לזה כך. הפעם אנחנו רוצים לשוחח על שיירת הדסה שבה נהרגו 78 אנשי השיירה בידי פורעים. איתנו נמצא על קו הטלפון שוקי לבנון, שלום לך.
שלום, שלום, דרך אגב אני רוצה לתקן, השיירה הייתה ב-13 לאפריל, דלת ניסן, לא במרץ.
אוקיי, אז אפריל, אז אנחנו בכל מקרה באותה תקופה, אותם שבועות קשים מאוד, ונציין, אתה בנו של סגן מפקד הדסה, צבי יונה לבנון, זיכרונו לברכה, שהוא גם כן נפל בשיירה ההיא, ואנחנו מקיימים את השיחה הזאת לקראת אירוע שאותו מתכנן בית החולים הדסה הר הצופים להשלמת הקטע החסר במסלול השיירה. זה הולך לקרות ביום שלישי, צעדה שבסופה יתקיים טקס. אנחנו נרצה לדבר איתך גם על הטקס הצפוי, אבל קודם נתחיל באירוע השיירה. ספר לנו עליו כפי שאתה מכיר אותו וחקרת אותו.
אני אספר, אבל סתם לתקן, מדובר על טקס מלכתי שנהוג למעשה הדסה, עושה את הטקסים האלה ממש כל עשרות השנים, בעקבות מאבק של כמה מהמשפחות, כולל אני, לפני 10 שנים בערך הפכו את טקס ממלכתי מלא, הצבא, קודם בכלל הצבא לא היה מגיע, ואת אומרת, עכשיו זה כבר 10 שנים שזה טקס ממלכתי מלא בהדסה, באחריות הדסה ומשרד הביטחון. השיירה, השחזור, כמו שאתה אומר, זה ביוזמה נהדרת של הדסה. זהו.
עכשיו זה לגבי הטקס שעומד לקרות ביום שלישי, אבל בוא ניגש לסיפורה של השיירה. קודם כל, ישנה מחלוקת לגבי מספר הנופלים, 77 או 78.
יש כאלה שאומרים 79, אבל על פי הרשומים שאני ראיתי זה 78, יש אדם שם אביתר רייטר, רק שנייה.
כן, אין בעיה.
כן, אבל זאת אומרת שלפי האנדרטה, באנדרטה יש 78 ותמיד מזכירים עין ח', כשאתה יודע שבמוסררה יש כביש, כביש עין ח', רחוב עין ח', על שם חללי השיירה.
כן, אז למה יש סבורים שזה 77 או 79?
לא, 77 בטח לא, 78 בטוח. אבל יש אנשים שסוברים, אני לא יודע, יש מחוקר שטוען שהיה 79, אני לא יודע, אבל לפי כל הרישומים שאני נתקלתי, ואני מכיר, זה שמדובר על 78. אל תחשב שזה...
עכשיו ניגש לסיפורה של...
בתקופה ש... כן.
סיפורה של השיירה. בעצם הדסה, הר הצופים, זה מוצב סגור, מובלעת.
הדסה ואוניברסיטה.
כן, שאליה צריך להגיע בשיירות בלבד, ובעצם השיירה מבקשת להביא אנשי הגנה שיגנו על המקום, חולים, מבקרים, מה בדיוק קורה שם?
באותה תקופה בית החולים עדיין תפקד, אבל מאחר והרבה פעמים היו מתקיפים את השיירה עברה דרך השכונות הערביות, אז התחילו לעלות אותם בשיירות. כאשר כל שיירה הייתה כוללת אוטובוס לעובדי האוניברסיטה, אוטובוס לפני הדסה ו... השיירה הזאת, היו גם שני אמבולנסים, אמבולנס קדימה שבו היה גם מנהל הדסה דוקטור יסקי ואמבולנס נוסף ועוד מסעיות עם ביצורים וכל מיני תיוד. עכשיו לגבי אנשי הגנה, כמו שאתה אומר, למעשה רוב עובדי בית החולים הדסה באותה תקופה וגם האוניברסיטה וגם הסטודנטים עוד שלמדו שם למעשה שימשו גם בתפקידי הגנה, לכן הם גם כולם מוכרים כחללי צה"ל פרט ל-13 שהיו באמת חולים, הייתה אפילו אישה שעלתה ללדת. רוב האנשים באמת הוכרו כחללי צה"ל בצדק.
כן, והשיירה הזאת יוצאת מאיפה ובאיזה שלב בעצם תוקפים אותה?
השיירה יצאה איפה שהיה מעבר מנדלבום לימים. במקור הם התאספו בשני מקומות, היו גם שני משוריינים של החיש שהיו אחד קדימה ואחד אחורה, הם יצאו משנלר, שאר האוטובוסים יצאו ממרכז העיר, מאיפה שמורגן הסיור, זה היה חוב הסולל שהיום זה חבצלת או ההפך, זה מדובר מול קולנוע ציון שהיה לירושלמים מכירים, זה היה חוב הסבלים לימים, שהיה שם מסעיות וסבלים, ששם היה הקליניקה של הדסה, והיום זה, היום שם זה מכללת הדסה. משם יצאו...
זה המקום שנמצא רק ליד מגרש הרוסים בעצם, נכון?
כן, כן, בעלייה שם, כן.
בעלייה, התפר הזה בעצם ליד רחוב הרב קוק, עוד קצת, כן.
סמטה אחרי זה, אחד הסמטאות שם. זה היה, עיתון הארץ היה שם אחר כך לימים, זאת אומרת, זה היה... אני לא זוכר, חוב הסולל היום זה חבצלת או שאני מחליף, אבל זה רחוב.
חבצלת קיים היום, כן.
אז היה סולל.
אז הם מתכנסים במעבר מנדלבאום, יוצאים לדרך?
לא, לא, ומשם הם נוסעים לכיוון מעבר מנדלבאום. כאשר הם מגיעים לאזור מעבר מנדלבאום, פוגש אותם, מקשר בין, עוד לא היה צבא, בין ההגנה לבריטים, אדם בשם סרן משה איימן לימים, ו... עוצרים אותם בגלל שהיו כל מיני התראות שראו כוננות בדרך, ראו שבנו איזשהו עמדה וראו שאנשים לא הלכו לעבודה, זאת אומרת ראו שם, לכן הם התעכבו לימים, משה אימן פגשתי אותו, הוא כבר נפטר, הוא סיפר לי שהם התעכבו, מתחת היה שם קרוב מנדל בבניין שהיה מפקדה הצבאית שלנו, של ההגנה של חיש, זה היה נקרא חטיבת גדוד מוריה, ואז הם חיכו שהבריטים יאפשרו להם. בשלב מסוים הבריטי קולונל ווב היו קוראים לו, אמר לו שהעירה יכולה לצאת לדרך, ואז הוא אמר לי אני מאשר להם, הוא אומר עליתי לבית כי גרתי אני, גם אני באותו בניין, פתאום אני רואה בום ואני רואה את עכשיו הם נסעו במסלול שלמעשה אחר כך היו נוסעות השיירות עד 67 בדיוק באותו מסלול שממנדלבאום ירדו לכיוון דרך שכם, נסעו מדרך שכם והתקיפו אותם. כאשר הם הגיעו, נוסעים בדרך שכם מצד ימין לא רחוק מאנדרטה, שיש שם אנדרטה של הצנחנים ב-67, יש מסגד. עכשיו אחר כך לימים יודע שהיה תצפיתן שהוא אמר לאנשים במעלה שייך ג'רח, בחוף ידי השכונת שמעון הצדיק, שפונתם יהודים באותה תקופה, וערבים כבר היו שם, איפה שאנדרטה היום, והוא עשה להם איזשהו איתות או סימן, ואז כאשר הם העטו את המהירות, כשאתה עולה שם בעלייה לכיוון האנדרטה, אתה חייב לעט את המהירות. זה מין התפצלות שמצד שמאל יש לרמלה היה, וישר זה לכיוון המשך של הר הצופים, איפשהיה מלון פלס, אם אתם מכירים. היום נדמה לי שהרסו כבר את חולקו. כאשר בראש נסע משוריין ליווי, בפיקודו של איזי רבינוביץ', יצחק רב, זיכרונו לברכה, ומספר אנשים מגדוד מוריה. אחריו היה אמבולנס, שבו היה פרופסור יסקי, והיה מספר אנשי הדסה, דוקטור יסקי, ואחרי זה היו שני אוטובוסים. אוטובוס אחד היה של הדסה, ואוטובוס אחד היה של האוניברסיטה. אחר כך היה עוד רכב ליווי מכון ועוד אמבולנס, שהם הצליחו להסתובב ולסגת ללא נפגעים, ומסעות של אספקה של ביצורים, שגם שניים שספיקו לנצל. בקיצור, השיירה הותקפה במשך 6 שעות, היו תחת אש תופת כל הזמן, כאשר פעמיים הגיע רכב חילוץ אחד שעבר ליד השערה, והוא פשוט חלף אליו, המשיך לרצופים והתכונן לעלות מכל מיני סיבות, ופתאום הוא ראה שהגלגלים שלו נשארים, הגיע רכב, היה משוריה נוסף של אנשי פלמח, בדיוק הגיע שערה גדולה לירושלים של הפלמ"ח לירושלים, ומשוריין השני הוא נתקע ליד המשוריין על התעלה, כי המשוריין נתקע ליד האמבולנס, או האמבולנס ליד המשוריין. עכשיו, המשוריין עלה, הם הפעילו מוקש חשמלי, זה נקרא, וכך הם מצאו את השיירה. הבריטים באיזה שלב מגיעים לשיירה, והם הציעו באיזה רכב והציעו להם לעבור, ואז הם אמרו להם, האוטובוס, לא, אנחנו עזרה תבוא, לא ברור מי אמר, אבל אמרו להם. ובקיצור, הפשלות, קשה לדבר כמה פשלות היו שם. מול ירושלים נטבחים 78 איש ואישה, ועד שבסוף, רק בשעה 1:30 בצהריים, מצליחים לגיע להם, ובשלב מסוים הם זורקים בקבוקי מולוטוב ושורפים את שני האוטובוסים. בכל אוטובוס ניצל אדם אחד, אחד מהם הצליח להגיע לרצופים ברגל, השני שהצליח להגיע למשוריין של הצבא שהיה איתה. ובקיצור,
רגע, זה הסיפור ניצל, בגדול. ניצל אחד או שניים?
מה?
ניצלו אחד או שניים?
תראי, במשוריינים, באוטובוסים שניים, אבל ניצלו גם במשוריין הליווי וגם באמבולנס. האמבולנס הראשון, הגדול, למעשה ניצלו נהרגו שניים. נהרג פרופסור יסקי, שהוא ראה את האנגלים, הוא אמר, זה אני יסקי, אז ירו בו כדור בראש והנהג. השאר ניצלו. ובאמבולנס האחרון, כמו שאמרתי לך, ברח, ובמשוריין של השרב גם ניצלו כמה.
ובסופו של דבר, כשאתה...
שמוך להם היה בית אנטוניוס, שלימים היה בניין, היה מלון פלס, בהמשך עלייה, אחר כך הרסו ובנו שם, ולפי עדויות שאני מכיר, לפחות אחד, זה סיפר לי רב, הצליח להגיע לבריטים, והאיש נהדר. זאת אומרת, יש הרבה סברות, הבריטים היו ממש ממול, ולא ניסו לסייע, לא ניסו לעשות שום דבר. כל הזמן עברו שיירות בדרך לרמלה, רכב צבאי, ממש ליד השיירה, ואף אחד לא עצר לעזור להם. יש הרבה כעס על הבריטים שלא נקפו אצבע בלשון המעטה.
אבל אתה גם אומר שכאשר הבריטים הציעו להם לחבור, היה מי שאמר אין צורך, עוד מעט תגיע.
זה לא לחבור, זה רכב קטן, היה ברור להם שהם יעברו אליו והם יהרגו. הרגיש יותר בטוח בתוך האוטובוס, באותו שלב.
תאמר לי, שוקי, כשאתה באותה תקופה, אתה בגיל שנתיים.
אבא שלי ירד מהר הצופים ליום הולדת שלי. זאת אומרת, אני נולדתי 27 במרץ, אשר היה 13 לאפריל. וכשהוא היה צריך לעלות חזרה, הוא היה חולה, אז אמא שלי אמרה לו, תשאר, אז הוא אומר, לא, החברים שלי כבר אינם, אני חייב לחזור חזרה, כי הוא היה צריך להחליף את החופץ שלו.
כסגן המפקד שם של של המוצב הזה, מוצב
התסה. כן, 160 מש. אבא שלי היה מאוד עתיק, הוא היה משה איש פלמח, שהיה ממש מסיירים של הפלמח, ממש מהיום הראשון של הפלמח, היה בקורסים רבין. זאת אומרת, הוא היה איש צבא.
עד כמה סיפור כזה מלווה אותך כילד, כנער, מאוחר יותר כמבוגר?
תראה, זה מלווה אותי כל החיים. מלווה אותי כל החיים, ו... יש גם פרט שאני חושב שהוא ממש נדיר, אין דבר כזה בכלל. זאת אומרת, אני התגייסתי לצבא ב-64, והלכתי חיל הים, לצוללות. ובשלב, מכל מיני סיבות, פתאום מעבירים אותי איזה שני אזרחים, ואומרים לי, אתה בא ליחידה בשם מצוף. אני אמרתי, מה, אני מצופים? אני יודע, לא ידעתי מה זה, לא עושה לי ירושלים. ואז אומרים לי, אתה מעכשיו שייך ליחידת 247 מצוף, זו יחידה סודית שהייתה אחראית על הרצופים עד 67, שהיא הייתה אחראית על העברת הנשק הלא לגלי וכל מיני דברים. היו עולים לשם אנשים בתחפושת שוטרים, היחידה הזאת הייתה יחידה שכולם כאילו אזרחים, שהם כאילו אנשי הסוד של הר, שהם ניהלו למעשה את הר, והיו שם כל התקופה. זה מין דבר... מדהים איך זה בא לי בלי שרציתי, בלי שביקשתי, שעד היום זה חידה בשבילי.
ולא לא, לא היה מישהו שאולי ידע על הקשר הזה וככה
אני
תפר.
חושב, זה, אני מאוד אני חושב, כי יש לי חשד על מישהו מסוים, כולו בחיים, אבל לא נזכיר, כן. שהוא ידע. ויכול להיות שרצה על ידי הטראומה, ש... אבל לא, אבל... באמת, הוצאתי את הנשמה, כי ראיתי בזה כמו צוואה, כמו ירושה שאני צריך להיות.
עכשיו בוא ניגש רגע ממש לקראת סיומה של השיחה הזאת, לאירוע הזה שמתוכנן ביום שלישי. מאיפה לאיפה הולכים?
השיירה מאורגנת על ידי כמובן בית חולים הדסה, ומה שאני קורא כמה זמנה, שהוא מארגן את זה, המרכז לסיורים בשם ראשית ירושלים, מדריכים שלהם, ועוד פעם, אני עוד פעם מצדיע להדסה על כל השנים הארוכות שהם כל כך מלווים אותנו, וכל השנים, והשיירה תצא בשמונה וחצי בבוקר מכיכר ציון, ממש במקום ממה שהם יצאו, והיא תרד במסלול של השיירה המקורית ברגל לכיוון מנדלבאום, שם יכולים אנשים להצטרף גם באזור של מנדלבאום, יש שם מלון, כמה מלונות שם, וזה ייקח ארבע שעות שלמעשה אם אתה הולך מהר אתה יכול גם שעה, זאת אומרת שאנשים לא יבעלו, כי זה כמה שהבנתי זה ילכו לאט, יקבלו הסברים. ועשינו את זה פעמיים במשך השנים, לא כל מיני, אני ארגנתי עם עמותות ופעם אנשים פרטיים, וזה חוויה עצומה. אני זוכר שהיו המון בני נוער, אני מקווה גם עכשיו שזה מאוד חשוב שיבואו בני נוער, יבואו צעירים. אני אישית הלכתי כמה פעמים, ביקשו מני כל מיני מכינות קדם צבאיות, לפחות אחת, במצוות ערוץ 7 באמת, אנשים של זה, שליביתי אותם והלכתי איתם את כל המסלול. כן.
כן. טוב, אז
ב-12 וחצי בצהריים יש את הטקס הממלכתי, כן.
טקס ממלכתי, אז קרה לחללי השיירה. וזה כן. הולך להיות ככה במעמד מכובד גם של אנשי משרד הביטחון, גם של אנשי הדסה. שוקי לבנון, אני מאוד מודה לך על הדברים הללו, ושקודם כל נברך שבאמת האירוע יעבור טוב ומכובד, ותודה רבה לך על הדברים.
אני בטוח שיעבור מכובד, ואני רוצה לציין שאנשים לא מבינים שזה אחד האירועים הכי טרומטיים, שהיו לפחות 78 איש, איך אומרים, במכה אחת. זאת אומרת, היו אירועים לא פשוטים, אבל זה אירוע קשה מאוד, שבמשך שנים, עשרות שנים, פשוט התעלמו כל השלטונות, עד היום אני לא מבין למה, אולי בגלל פשלות, השד יודע למה. ממש לא רק אני, קבוצה של אנשים מאוד התמידו עד שהכירו בזה בוועדת שרים של נראה תקסים, שזה טקס ממלכתי בדיוק כמו על המדי וכל טקס אחר של החללים מלחמת השחרור ומלחמות אחרות.
אבל עדיין סימן שאלה יש לך בינך לבין עצמך.
יש הרבה סימן.
לגבי ההתעלמות. לגבי האירוע עצמו יש הרבה סימני שאלה, הזכרת כמה דוגמאות, אבל אתה אומר גם לגבי ההתעלמות מאז במשך תקופה ארוכה, יש כמה דברים.
היה פשוט התעלמות, אנחנו פשוט בכוח, הצלחנו לנהן אותם, שלא היה בה נציג של הצבא. עד כדי כך, זה נורא, יום ונורא. היום יש לממשלה ושל הצבא, כי זה טקס ממלכתי, אבל למה זה היה צריך להיות ככה? הלו אנשים האלה כולם חיילי צהל. זה סימן שאלה שמעבר לזה, שאני בזמנות, אני טוען שיש עדיין 22 נעדרים שם, שקבורים כנראה בית קברות מוסלמי, ועל זה אתרתי לבגץ בזמנו, אני לא יודע אם שמעת על המקרה הזה.
לא,
וזה
לא שמעתי.
גם לא נפטר, כי לא אנחנו שמעתי, לא בטוחים שכל החללים קבורים בקבר ישראל.
22 מתוך ה-78?
תראה, יש ב-78, יש 30 שכאילו מצאו את הגופות, או יש 52, 54 שהיה גופות צרופות שקבורים בבית קברות בסנדריה, אבל לא זיהו אותם, כי לא היה אז את האמצעים. אבל לפי ועדת החקירה שהייתה, מתברר שחסרים 22 גופות. ואז איזה ערבי בזמנו אמר לי, הם קבורים בבית קברות מוסלמי בשער עריות. אני הייתי שם, היה כתבות גדולות בעיתונים. ולא התקדם, האמת הלכנו אפילו לוואקף, הוואקף אמר תקחו, המופתי אמר תקחו אותה ממני, אבל הוואקף לא הסכים. ואחר כך הגענו לבגד שפחות יוצאו מסנדריה את הגופות וזהו מחסר, עשינו בדיקות גנטיות, היה תירה של 47 משפחות נדמה לי. וזה לא הלך, כי משפחה אחת סירבה שיפתחו אצלנו, קיצור לא התקדם עד היום, זה עוד
בצעמוד כואב. בכל אופן, ברור שישנה קבוצה מתוך ה-78 שלא יודעים איפה הם.
ברור, זה ברור לחלוטין.
ברור.
כי יש עדויות שראו אנשים קופצים ונעלמו, לא כולם נשרפו באוטובוסים. ראו אנשים שקופצים, יש עדות שפורסמה בידיעות אחרונות בזמנו על ידי קצין אנגלי שערק לערבים, שהוא ראה בעיניים שלו איך שניים ברחו בין הבתים של הערבים, איפה שהם שינו מון הצדיק, והם הרגו אותם, איפה האנשים האלה. זאת אומרת, לא, הרבה אנשים הצליחו לברוח מהאוטובוסים לבתים הסמוכים ואף אחד לא ידע איפה הם. ולי הייתה עדות שקברו אותם בקברות מוסלמים מכל מיני סיבות.
כן.
עדות מערבי ששוטף. והוואקף
סירב לשתף פעולה, לא בפעם הראשונה.
מה?
והוואקף הוא זה שסירב לשתף פעולה. שוקי לבנון, אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה רבה.
אני מודה לכם גם.
גם טוב. עד כאן יום הלבישה, תודה לאורחי היומן הזה. לרעות סולומוביץ, אבנר אברהם, לפרופסור אביעד הכהן, לשוקי לבנון. לכם על ההזנה, עשו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.